טוב, שלום. חשבתי ככה לעסוק באיזשהו נושא שקצת מתוך פרשת שבוע אולי יכול להתברר בצורה מאוד טובה. אחד הדברים, אחד הנושאים שאני חושב אולי המרכזי שבהם בעולם הרוחני של האדם, כשהוא מתחיל את הבירור שלו, זה מהי אמונה. כלומר, איך האדם בונה בעצמו אמונה, איך האדם יוצר לעצמו, איך האדם חוקר, מעמיק את האמונה שלו, מהם הכלים לבנות את האמונה או לקשור אמונה בליבו של האדם. והשאלה הזו היא שאלה מרכזית שהיא מלווה אותנו במהלך הבירורים הרוחניים שלנו בחיים, אני חושב ביסוד של הכל. על גביה עוד הרבה נושאים ועוד הרבה מושגים וסוגיות שונות הולכות ומתבהרות, אבל השאלה הזאת היא שאלת יסוד. וזו שאלה שצריכה בירור, מהי נקודת ההתחלה? זאת אומרת, איך אנחנו מתחילים בכלל להתעסק בשאלה הזאת? בספר הכוזרי נפתח בסיפור כלשהו על החלום של המלך, והמפגש הראשון של המלך הוא עם הפילוסוף. הפילוסוף שוטח למלך בעריכות את משנתו, נגיד ככה, את משנתו ביחס של אלוקים לעולם, ובמורכבות בעצם, או באי יכולת ליצור אמונה בליבו של האדם. נכון, הכוזרי אומר, כל מה שתעשה על פי השכל, על פי הבירורים שלך תעשה, כל מה שאתה מנסה לקשור את אלוקים אליך, זה נועד לכישלון. זה ככה במילים שלי, סיכום של כל דברי הפילוסוף בכוזרי, זה לא מפרט יותר, אבל בגדול זה הכיוון. לעמוד מול דברי הפילוסוף האלו ולנסות לתרץ אותם, לענות עליהם, מאוד 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 קשה. אני חושב שאי אפשר אולי גם. כי לעמוד עם טיעונים שכליים מול דברי הפילוסוף ולהסביר ברציונל למה האדם שואף להאמין, למה האדם יוצר איזשהו יחס כלשהו בינו לבין אלוקים, זה מאוד מאוד מורכב ומאוד קשה. בסוף העולם הזה הוא עולם מוגבל, הוא עולם מצומצם, הוא עולם מורכב, והקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל, הוא בלתי מצומצם, הוא כל יכול. איך מכניסים את הבלתי מוגבל לתוך המוגבל? איך מצמצמים את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם? ואם אי אפשר לצמצם אותו, אז אולי אין לו יחס. אז זה כביכול טענת הפילוסוף, ורואים גם שבתשובת החבר, החבר לא עונה לו. החבר אומר לו, תשמע, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל יש לי חלום, והחלום שלי יותר חזק מכל מה שתגיד. כלומר, יש פה איזו נקודה כזאת שהחבר אומר, יש בי משהו שהוא מעבר לתפיסות שלך, שהוא מעבר לבירורים השכליים. ואני רוצה לנסות ככה לברר מהו אותו משהו ואיך הוא נבנה וקיים בתוכנו. בפרשה כתוב, בככה, המאורע הגדול, המאורע ההיסטורי, אולי שני מאורעות, מאורע אחד שהתחיל כבר בפרשה הקודמת, זה מאורע בהמשכים, יציאת מצרים וקריאת ים סוף. שני מאורעות היסטוריים שכביכול היו אז, אבל בעצם מלווים אותנו מאז ועד סוף כל הדורות. אנחנו מזכירים אותם כל הזמן ועסוקים בהם וקושרים את עצמנו אליהם. מה יש במאורעות האלה? אז כתוב, הפסוקים אומרים ככה, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. בפסוקים כתוב במפורש שהמפגש של עם ישראל עם מה שהקדוש ברוך הוא עושה למצרים, איפה זה קורה? זה קורה על הים, זה לא במכות מצרים. כבר במצרים מופיע הביטוי של ויאמן העם, אבל פה זה מופיע בצורה יותר חזקה של ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. יש פה איזשהו בירור בפשט הפסוקים, שבעצם במעמד קריאת ים סוף מוטבעת האמונה בעם ישראל. מה יש בקריאת ים סוף? עם ישראל, כשעומד בעל ים סוף, עם ישראל פוגש כביכול, עם ישראל חי מציאות טבעית, ואז מתחילות מכות מצרים, 10 המכות שכביכול שוברות את הטבע, וקריאת ים סוף זה הפסגה של זה. המהר"ל אומר שקריאת ים סוף היא נעשית, זה היה נס שהוא נעשה דווקא במים. למה נס שהוא נעשה דווקא במים? כי יסוד העולם זה המים. המים זה היסוד הכי 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 בסיסי בעולם, וכשהנס נעשה ביסוד הכי בסיסי, כביכול זה נס שהוא הופך את העולם מהבסיס, מהיסוד הכי תחתון שלו. מה הכוונה? הכוונה היא כשעם ישראל עומד לפני קריאת ים סוף ופוגש את הניסים, מה זה נס? נס, יש לנו, אנחנו חיים בעולם במציאות טבעית. מציאות טבעית יש לה חוקים, יש לה סדרים. נס כביכול זה שבירה של המציאות הטבעית, זה שבירה של החוקים הקבועים שקיימים. למה בא הנס? יש פסוק שאומר, נתת לרעך נס להתנוסס. הנס מטרתו להרים, נס זה עמוד, דבר גבוה, דבר עליון. הנס הוא מרים לנו את המבט, הנס הוא מגביע אותנו, משייך. בעצם הנס בא לספר סיפור, הוא בא לומר שלא רק עכשיו במציאות הרגעית הזאת של הנס יש פה איזה משהו, איזה משהו שחורג מההנהגה הקבועה שאתה מתבונן בה, אלא תדע לך שכל ההנהגה הקבועה הטבעית, כל המציאות הטבעית הקיימת היא בעצם שייכת לאותו מקור שממנו יוצא הנס. כשעם ישראל פוגש את הנס הכי גדול, נס הניסים, ככה הרב ציודה קורא לו בשיחות, כשעם ישראל פוגש בקריאת ים סוף את נס הניסים, הוא בעצם פוגש פעם ראשונה בצורה כל כך עוצמתית, בצורה שמשאירה רושם לדורות עולם, ביסוד של כל המציאות, במקור העל-טבעי שקיים ביסוד המציאות הטבעית. מכוח זה שעם ישראל פוגש מציאות כזאת, פוגש נס כזה, הוא מסוגל לבנות בעצמו איזושהי שייכות בתוך המציאות הטבעית, בתוך המציאות המורכבת, בתוך המציאות הקבועה והמצומצמת, כביכול המציאות המוגבלת שקיימת בתוכו, שקיימת בעולם בצורה קבועה, הוא מצליח ליצור שייכות לשורש של הכל, לשורש העל טבעי. וזה מה שמביא את הביטוי פה בפסוק, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הכוח להאמין זה היכולת לחבר בין, מה זה אמונה? אמונה זה איך אני חי בתוך המציאות הגלויה, בתוך המציאות שנראית לטבעית, ובעצם אני חי איזשהו כוח עליון שקיים בתוכי והוא מנביע את הכל. זה אמונה, וזה מה שעם ישראל פוגש פה. עד כדי כך שהמדרש אומר, במדרש רבה, שיורדי הים ראו, פגשו מה שמשה רבנו לא פגש. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, לא פה. במקום אחר הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודיך. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אי אפשר. וראית את אחורי ופניי לא יראו, והוא נותן לו איך בדיוק, איך לראות אותו בצורה מסוימת. ופה, בקריאת ים סוף כל עם ישראל אומר, זה אלי וענווהו. זה, מה זה זה? זה כשמצביעים על משהו, אומרים זה. אז המדרש אומר שעם ישראל פגש בצורה גלויה את הקדוש ברוך. מה, למה? כי פה יש מפגש, המפגש הזה עם הנס, עם הנס היסודי של כל המציאות, הוא בעצם מטביע רושם לדורות עולם בעם ישראל, בזה שעם ישראל יכול להיות קשור לעם ישראל, וממילא העולם כולו, ממילא המציאות כולה, היא מסוגלת להיות קשורה לאלוקים. וזו, אני חושב שזאת בעצם התשובה להתמודדות מול התפיסה השכלית של הפילוסוף. הדבר הזה הוא מתברר פה, הוא מתברר בעוד כמה מקומות, אבל פה הבאתי, יש פה איזה פסקה, אני לא יודע אם צילמו אותה, ביקשתי שצלמו, אני לא יודע אם זה הגיע, הגיע לכם? הגמרא אומרת, גם בברכות וגם במסכת סוטה, היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמי אימם אמרו שירה על הים, שנאמר במקהלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. כלומר, יש שם דיון בגמרא במסכת סוטה, יש תנא שאומר שאפילו עוללים ויונקים אמרו שירה, שכתוב מפי עוללים ויונקים מסד תעוז, ואחר כך רבי מאיר אומר שלא רק עוללים ויונקים אלא אפילו עוברים שבמי אימם. מה זה עוברים שבמי אימם? עוברים שבמי אימם זה בריאות כאלה שבכלל לא פגשו את המציאות, שהם לא פגשו את העולם בכלל. הם עוד לא נפגשו עם העולם והם כבר אמרו שירה. איך הגמרא מוכיחה את זה? שנאמר במקהלות ברוך אלוקים, השם ימכור ישראל. וימכור ישראל, הגמרא מבינה שמה זה ימכור? אפילו אותם אלה שבמקור, כלומר שנמצאים בשורש, שעוד לא יצאו לפועל, עוד לא התגלו, גם הם אמרו שירה. מה המשמעות הזאת שאפילו עוברים שבמי אימה אמרו שירה? זה קצת מכוון אותנו למקום שמנו התחלנו. כשאדם נמצא בעולם, אז יש לו כמה קומות במפגש שלו עם העולם. זה אולי צריך לברר יותר, אבל לא עכשיו. כשאדם פוגש את העולם, קודם כל כשתינוק יוצא ממי אמו ופוגש את העולם, הוא קודם כל פוגש את העולם בצורה חווייתית. הוא פוגש ברושם כל צעד וצעד שנעשה, שההורים שלו עושים, שהסביבה שלו עושה, ואחר כך שהוא מתחיל לעשות, הוא יוצר בו איזשהו רושם בתוכו במפגש שלו עם העולם. ככה אדם, ככה ילד, ככה תינוק, הוא יוצר אמון, יוצר ביטחון בעצמו ובעולם שמסביבו. מה שמפגישים אותו בגיל ינקות, זה הרשמים שנשארים בו, ואחר כך איתם הוא בעצם הולך וגדל. לאט לאט על גבי הרשמים האלה שהוא פוגש מהחוויות, נוספת בו קומה נוספת, והיא קומת הדעת. השכל של האדם שהולך ומתגבש בגיל יותר מאוחר, הוא בעצם מסוגל לפגוש את המציאות ולנתח, לברר אותה, להעמיק, לחקור, להוסיף קומה על גבי הרושם הראשוני שיש בתוכו. הרב פה רוצה בפסקה בין היה על בסיס הבנת הגמרא, שאפילו עוברים שבני אימן אמרו שירה, אומר שיש לכל זה שלב מקדים. עוד לפני שהאדם יוצא לפועל, עוד לפני שהאדם מופיע בעצם בעולם, שאז הוא מתחיל בעצם לחוות את הרשמים, יש איזשהו שלב מקדים, שבו האדם שייך למשהו פנימי. וזה בעצם הביטוי לזה שעוברים שבני אימן אמרו שירה. אני רוצה לקרוא קצת בפנים ונסות להסביר את הדברים, ודרך, אני חושב שדרך זה, הנקודה הזאת של הבירור האמוני, היכולת שלנו לברר את מה שהתחלתי בהתחלה, את האמונה שבתוכנו, זה הולך ומתברר פה, וממילא האדם, כשתופסים את הדברים בצורה כזאת, על פי הדברים שהרב מברר פה, כשתופסים את הדברים בצורה כזאת, אז יותר קל להיפגש עם עולם רוחני. כי אחת התסבוכות, אני חושב, אני רואה את זה ככה הרבה פעמים אצל תלמידים, שאחת התסבוכות הגדולות, לא רק, גם, אולי גם אצל אנשים שפחות פוגשים, פחות גדלו במסגרות, נגיד, שגדלים עם קומה מסוימת של אמונה, אחד הקשיים הכי גדולים זה איך האדם מסוגל לתפוס משהו שהוא מעבר לכלי השגה שלו. כלי השגה של האדם בעולם זה החושים, שכל, רגש ומה שמתפרט מעבר, אחר כך דמיון וכו', אבל בעיקר שכל ורגש שהם הכלים המרכזיים שבהם האדם פוגש את המציאות. הכלי הראש לכולם זה השכל, אבל עיקר המפגש של האדם זה שכל ורגש. הרבה מפגשים של האדם הם יעשו רק בשכל, בלי הרגש, הם יהיו מאוד מאוד חלקיים ומאוד לא אמיתיים. ולכן האדם משתמש בכלים האלה כל הזמן כדי לבנות, כדי לפגוש את המציאות שמסביבו. ובעצם כשאדם עסוק בבירור אמוני, הוא מנסה להגיע לנקודה שהיא לא ניתנת להשגה עם הכלים האלה. ולכן יש פה משהו שהוא קשה מאוד, הוא מעורר קושי בבירור. עכשיו, ברור שכל לימוד האמונה שלנו הוא נעשה כן בשכל והרגש, כי בסוף זה הכלים שאנחנו עובדים איתם, אין לנו כלים אחרים. אבל השאלה מה מקומם של הכלים האלה, שהם בסוף כלי עולם, הם כלים אנושיים, הם כלים ששייכים לעולם הזה. איך אני עם כלים כאלה, ואין לי משהו אחר, זה הכלים שלי, איך אני עם כלים כאלה מסוגל לבנות בעצמי איזושהי קומה שהיא מעבר למה שקיים בעולם הזה. אז ננסה ככה לקרוא את הפסקה ולהוציא ממנה את הדברים ולכוון אולי לתת איזשהו כיוון בזה. אומר הרב, יראת השם ואהבתו הקשורה בליבן של ישראל, עם השם אלה, בנויה מכמה סיבות קדושות, מהן קבלת התורה והנהגה בתורת השם ובשיבת נפש. אז פה בשורות האלה הרב מסביר את מה שקצת אמרנו מקודם, שבעצם כדי שאדם יבנה, כשאדם יקשור בליבו את המושגים של יראת השם ואהבת השם, איזו שייכות לקדוש ברוך הוא, אז הרב אומר שיש להם, זה כמה סיבות, הכוונה כמה שלבים, כמה מפגשים, קבלת התורה והנהגת התורה, הנהגה בתורת השם ישיבת נפש, כלומר עצם העיסוק של האדם בתורה, ואחר כך איך הוא מנהיג את החיים שלו על פי לימוד התורה שהוא לומד, זה מתבטא במה ממשיך הרב, פעולת החינוך פועלת לרומם את הנפש בתארת ההרגשה באהבת השם אלוקי ישראל. מה זה פעולת החינוך? פעולת החינוך זה בעצם מה המחנך עושה. המחנך הוא לא מנסה לתת לילד, אני מדבר על החינוך הישראלי, על לעשות, הרב אומר שמטרת החינוך בישראל היא לעשות את האדם טוב וישר. זו מטרת החינוך ואין בלתה. לפעמים יש תפיסות כאלה שהעניין שלנו בחינוך זה לתת לילד כלים להתמודד עם העולם. ואז במסגרת זאת, כשאנחנו מבינים שחושבים שזה המטרת החינוך, אנחנו מנסים להתוות את הביטויים החינוכיים ואת האפשרויות החינוכיות בהתאם לתפיסה הזאת. אבל אם אנחנו מבינים שבאמת מטרת החינוך היא לעשות האדם טוב וישר, כמו שהרב אומר, אז ממילא כל ההשלכות החינוכיות וכל הכלים והדברים המעשיים שניתן בעולם החינוך יהיו אחרים. למה אני אומר את זה? כי בעצם, כי לעשות האדם טוב ישר, זה מתחיל מנקודה כזאת שהמחנך הוא מאמין במשהו שקיים בילד. אתה לא נותן, עושה, הילד הזה הוא רע, ואתה מנסה להפוך אותו, להכניס בו משהו חיצוני. אלא המחנך הוא מנסה להוציא לפועל, לגלות משהו שתמון בילד. אז, אבל גם על זה לא, אנחנו לא, עוד לא מדברים פה. כי הרב אומר, פעולת החינוך פועלת לרומם את הנפש בתארת הרגשה, כלומר, היא פועלת לרומם את הנפש בתארת הרגשה באהבת השם אלוקי ישראל, אבל היא מגיעה מאיזושהי עבודה חיצונית של המחנך שמסייעת לילד להוציא משהו שקיים בו. אבל לבד מכל פועל של חינוך מעשי, אומר הרב, פועלת הקדושה הטבעית מצד עצמה. בשום האדם על ליבו שהוא ממקור ישראל. ועל כן הוא ראוי להיות חדוות השם ההוא זו, ששם חלקו להיות מבני הגוי הגדול הזה אשר לו אלוקים קרובים אליו. אני אקרא עוד קצת ואז ננסה להסביר את הדברים. ועל זה אין צריך שום כוח יוצא אל הפועל. שגם זולת מעשים והדרכה גם כן כבר נמצאת הקדושה המקורית הטבעית הזאת שמרוממת את הנפש לשירה נפלאה בגאון השם. אומר הרב, החינוך המעשי בסוף זה, הוא מאוד משמעותי וחשוב. ואנחנו יודעים בעם ישראל, עם ישראל הוא החינוך הוא בראש מעייניו, הוא מוכן למסור על זה את הנפש. וזה דבר מרכזי, אבל יש מדרגה בסיסית, יש מדרגה קודמת, שמה? שהקדושה הטבעית היא קיימת מצד עצמה. ברגע שהאדם, בסום האדם הליבו שהוא ממקור ישראל, כשהאדם, עכשיו זה לא משהו שכלי, זה לא משהו הבנתי, כי העוברים שבמי אימא, אין להם, השכל אצלם לא מפותח, זה לא משהו הכרתי שקיים, אלא בתת מודע, כשהאדם שייך למקור ישראל, כשאדם משתמש במושג אולי שיותר אנחנו רגילים ככה להשתמש בו לפעמים כשבאדם קיימת סגולת ישראל אז ראוי להיות חדוות השם ההוא זו. אז האדם שייך לקומה ליכולת לעמוד מול אלוקים ולהגיד זה לי וענווהו בצורה פשוטה, בצורה טבעית לפני כל התהליכים החינוכיים. כלומר בעצם זה שהעובר הוא ממקור ישראל, בזה שהוא שייך, בזה שהוא נמצא בתוך אימא שהיא שייכת לעם ישראל, אז כבר קיימת בו התכונה הטבעית הזאת, התכונה הקבועה הזאת. עכשיו, הדבר הזה הוא כתוב במעמד, בקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף בעצם נוצר רושם, ואפילו עוברים שבמי אימא אמרו שירה, אבל הרושם הזה הוא יוצר רושם לדורות עולם. בעצם השייכות הזאת, הקביעה הזאת שבמקור ישראל היא קיימת מאז ולדורות עולם בכל עובר ועובר שהוא במי אמו. יש פה איזושהי נקודת התחלה שהיא תבועה שהיא קיימת בתוכנו עוד לפני ההוצאה לפועל, לפני הגילויים, לפני ההוכחות, לפני הפעולות החינוכיות שמדריכות אותנו וסולות לנו דרך איך לגלות את אותה נקודת אמונה פנימית שקיימת בתוכנו. והנה התחלת ההרגשה שבאה לישראל, שהם יש להם סגולה נפלאה מצד מקור מחצבתם, נתגלתה לישראל על הים. ומה מיוחד במפגש של ישראל על הים? אומר הרב, כי שם לא הצטיינו בכישרון מעשים. ועבר בים צרה, וימרו על ים בים סוף, ובכל זאת ראו יד השם הגדולה, בפועל פועל עמהם להפליא. בין במצבם החומרי להצילה מיד צונעם, ולראות נקמות מרודפיהם, ובין במצבם הרוחני. מה הרב אומר פה? יש, כשעם ישראל מגיע למתן תורה, הוא מגיע כבר במדרגת חיים מאוד 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 עליונה. אבל כשעם ישראל יוצא ממצרים, וכשעם ישראל עומד על ים סוף, הוא לא נמצא במקום הזה. ידועים הדברים שיש 50 יום בין יציאת מצרים, בין קריאת ים סוף לבין מתן תורה, שבכל יום, ככה כתוב המדרש אומר, שבכל יום עם ישראל יוצא, עם ישראל שנמצא במצרים, הוא נמצא בממתת שערי תומה, וכל יום שבין קריאת ים סוף לבין מתן תורה, עם ישראל יוצא משער אחד של תומה ונכנס לשער אחד של טהרה. עד שהוא מגיע למתן תורה, הוא מגיע לממתת שערי טהרה. שער הנון הוא שער עליון וכולי, אז מאיפה החשבון שלו זה לא משנה עכשיו. אבל בעצם כשעם ישראל מגיע למתן תורה, הוא מגיע למקום שיש לו, הוא נמצא במעלת חיים מאוד מאוד עליונה. בבירור, בגילוי, בהוצאה אל הפועל, וכשהוא עומד על ים סוף זה לא קיים. ולכן הרב מצטט פה פסוקים שכתוב וימרו על ים בים סוף, זה אומר שעם ישראל עומד על ים סוף, ובמצד המעשי הגלוי שלו הוא לא שייך לנס, הוא לא שייך כביכול לזה שהקדוש ברוך הוא עכשיו ייתן לו את קומת החיים הזאת של הנס, את השייכות העל טבעית. אבל אומר הרב, זה בדיוק הנס הגדול, שבכל זאת הם ראו את יד השם הגדולה. מה זה יד השם הגדולה? המפגש עם יד השם הגדולה זה שראו על הים מה שלא ראו במצרים. נכון, בהגדה של פסח אנחנו מזכירים שיש מחלוקת תנאים כמה ניסים היו במצרים וכמה היו על הים, אבל מה שמוסכם בין כל התנאים שם בהגדה זה שעל הים יש פי חמש מאשר במצרים. למה? כי במצרים כתוב אצבע אלוקים ובים סוף כתוב יד. יד זה חמש אצבעות, אז המפגש עם יד זה כאילו מפגש עם המכלול של הניסים של הקדוש ברוך הוא, עם היסוד, עם שורש הניסים. והמפגש הזה הוא נעשה בלי שום צד גלוי מצד ישראל, אלא רק מצד סגולה נפלאה, אומר הרב, מצד מקום מחצבתם. זאת אומרת, עצם השייכות, וזה פועל עליהם גם במצב החומרי, גם מצילים אותם מיד צונם, וגם במצב הרוחני שרמה נפשם לשיר שירת קודש. מה זה המדרגה הזאת? אפילו עוברים שבני אמא אמרו שירה. מה זה שירה? השבת הזאת נקראת שבת שירה. זאת אומרת, יש משהו בזה שעם ישראל עכשיו, אז ישיר משה ובני ישראל, זה לא, יש משהו מיוחד בשירה. שירה, היא לא יכולה לצאת אל הפועל בכל שלב שהאדם נמצא בו. כשעם ישראל יוצא ממצרים פרשת בו, הוא לא אומר שירה. רק כשהוא מגיע לים סוף, רק כשהוא פוגש את היד השם הגדולה, אז הוא מסוגל להתרומם ולשיר שירה. אך 10 המכות לא מספיקות לו, יש משהו, יש איזו קומת חיים שנדרשים אליה כדי להגיד שירה. בשירה יש יכולת לתפוס את המציאות בשורש. המציאות הגלויה היא מציאות הרבה פעמים, מציאות פירודית, מציאות מצומצמת, מציאות מסובכת. ולכן לפעמים במציאות הגלויה קשה מאוד לומר שירה. כשאדם פוגש את השורש של המציאות, כשאדם פוגש את האחדות שמקיפה את כל המציאות, וזה בעצם המפגש עם המקור, בלי כל התהליכים, אז הוא מסוגל להגיד שירה. נכון? זה גם רואים את זה בצורה גלויה, גם בצד הפשוט של שירה. מה זה שירה? שירה זה אוסף משפטים, אוסף מילים ומשפטים, שכשאתה קורא אותם, המילים והמשפטים, אז זה הרבה הרבה מילים והרבה משפטים שלא תמיד יש קשר. כשנותנים לזה, או כשהופכים את האוסף משפטים לשירה, זה בעצם היכולת ליצור פה איזו הרמוניה, ליצור פה איזה מסר אחיד, איזה רעיון אחד שעולה מכל המכלול משפטים האלה. וגם בצד הרוחני של שירה. שירה זה מפגש עם קומת חיים שמקיפה את הכל. שבלי, נגיד ככה בצורה פשוטה, בלי תסבוכות, בלי מדרגים. ולכן גם עם ישראל מסוגל, ואפילו עוברים שבני היום מסוגלים, רמה נפשם לשיר שירת קודש. כן. אנחנו מסוגלים לגעת בזה בצורות מסוימות. זאת אומרת, לכן אנחנו לא שרים שירה כל הזמן. יש לנו נקודות מסוימות שבהן אנחנו פוגשים את, ה, את הקומות האלה. קודם כל, זה שעם ישראל, כשעם ישראל עומד, עומד על ים סוף ופוגש את המפגש, אומר זה לי וענווהו, זה לי וענווהו זה מפגש לא רק של אותו דור, זה מפגש שלנו לדורות עולם. זה מה שאמרתי מקודם, שזה יוצר בנו רושם קבוע, ומה שכתוב פה, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, זה לא הם האמינו, זה היכולת שלנו היום להאמין, זה מכוח אותו מפגש. המפגש הזה, עם ישראל כולו, לדורותיו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, זה לא רק שפחה שעמדה שם, זה נשמות ישראל לדורותיהם, שעמדו ועמדו במפגש הגדול הזה, בשלב הזה שבו אין סדרים, אין טבע, אין, מה זה אין טבע? אין זמן, אין מדרגות, אלא מפגש עם השורש של כל המציאות. אז יש ברעיון, האדם מתעלה לקומות כאלה שבהם מסוגל להגיד שירה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שיצר לנו מציאויות כאלה, שיצר לנו זמנים כאלה, שבהם יש איזה צד סגולי שאנחנו מסוגלים לפגוש. כלומר, מה אני מתכוון להגיד? שבזה שיש עכשיו, למשל, יש, קבועה לנו השירה הזאת בתפילה. אז יש משהו מיוחד בתפילה שבו אנחנו מסוגלים להתרומם, שבזמן אחר לא נהיה מסוגלים להתרומם אליו. וזה שיש לנו עכשיו את המפגש עם חג פסח, ואת קריאת ים סוף שבשביעי של פסח, זה זמנים כאלה, זה בסוגריים, זה קשור בכלל לכל מהלך קדושת הזמנים. מהי קדושת הזמנים? שהקדוש ברוך הוא בעצם מאפשר לנו בזמנים, זה לא איזה סיפור היסטורי מה היה לפני 2000 שנה, אלא שאיזשהו חלון בזמן שלנו עכשיו, יש לנו חלון להיפגש עם אותו מאורע שהתרחש אז. ובעצם אנחנו דרך זה יכולים לחוות ויכולים להתרומם למדרגה הזאת. עכשיו, המפגש שלנו עם זה הוא מאוד מאוד תלוי. מה ההכנה שאנחנו מתכוננים למפגש? ככל שאדם יותר מתכונן, ככל שאדם יותר פועל, ככל שאדם יותר מברר בבירור רוחני, מה הרעיון של הדברים? ככל שאדם מבין מה הוא מנסה לברר, מהי אותה מדרגת אמונה, מהו המפגש הגדול שעם ישראל פוגש בקריאת ים סוף, אז ממילא הוא מסוגל יותר לגלות בתוכו את הרושם שהמפגש הזה הותיר.
כן,
שתי שאלות,
מה ההכנה של המפגש הזה? זה בעצם ככלל
עם ישראל,
אנחנו מסוגלים
לגלות,
זה לא
כי יש לימוד. מה זאת אומרת ככלל עם ישראל? אין דבר כזה, אין מושג כזה בעם ישראל יחידים. זאת אומרת, יש מושג כזה, אבל כל היחידים בעם ישראל, אני לא אוהב להגיד, אני חוזר בי מהמשפט, לא, כי אני לא אוהב להגיד משפטים ככה, משפטי מחץ, כאילו נשמעים מוחלטים. לא התכוונתי להגיד, אבל כל הופעת היחידים היא בעצם מניקה מהכלל. היכולת שלנו, שלי, להתרומם לאיזושהי מדרגה מסוימת, היא מכוח זה שעם ישראל יש בו שייכות כזו. שקיימת סגולה, שקיים איזה כוח פנימי בעם ישראל, אז אני מסוגל לזה. השאלה אם כל עם ישראל, בעזרת השם, זאת השאיפה שלנו, שכל עם ישראל יתרומם ויוציא לפועל את מה זה אמונה? אמונה זה קשר עם אלוקים. קשר עם אלוקים זה בדורות קודמים, זה התבטא, מה זה בדורות קודמים? הכוונה, כשהיה בית מקדש ולפני כן, ומה זה התבטא? זה התבטא בנבואה. מאז שנחרב בית המקדש הראשון, אין לנו יותר נבואה. מה זה נבואה? נבואה זה דיבור חי שהאלוקים מדבר עם האדם. והנביא הוא מפגיש את כל עם ישראל עם הדיבור הזה. מאז שבית מקדש נחרב, אין לנו נבואה, אבל יש לנו את האמונה. הבירור שלנו בעולם האמונה הוא בעצם איזשהו צד של מדרגת נבואה שלא קיימת לנו היום. ולעתיד לבוא, השאיפה שלנו היא לחזור למקום הזה, לחזור לזה ש... עם ישראל יחזור, שתופיע בו הנבואה. תופיע בו הנבואה זה מפגש חי שיש לנו עם אלוקים. וההכנה שלנו שנדרשת, זה, היא בשני פנים. א', בירור של עולם רוחני, בירור רעיוני, מחשבתי, לימוד אמונה, מה שאנחנו קוראים לו, וב', גם בבירור של הפרטים, העיסוק בפרטי הלכות, וככל שאנחנו מקפידים יותר ומתקדקים יותר ומקיפים יותר, אז בעצם אנחנו פוגשים יותר את הביטויים של אותו עולם רוחני עליון שמופיעים כלפינו במציאות. הרי כל העולם ההלכתי, כל ההתפרטות ההלכתית, מה עניינה? עניינה להפגיש אותנו עם העולם הרוחני, להפגיש אותנו עם אלוקים. זה לא איזשהו סדר עבודה, סדר פעולה, מה תעשה כדי לחיות בעולם. אלא כלים לפגוש, זה, ככל שאתה מדקדק יותר, ככל שאתה מקפיד יותר, ככל שאתה מקיף יותר, אז ממילא אתה פוגש עולם רוחני יותר, יותר עשיר, יותר מלא, יותר רחב. וזה במה שנדרש להכנה שלנו. אומר הרב, וכל הקהל כאחד לבשה אותם רוח השם ללכת באורח נשגב בשאיפת נפשם לצור יוצרם אלוקי ישראל. עכשיו ממשיך הרב, תראו, הנה לא פעלה כאן לא תכונת חינוך ולא מעשה ולימוד, כי אם ההתייחדות הטבעית המצוינת של נפשותם של ישראל. וזה בעצם הדגש המרכזי בשירת, בשירת הים ובמעמד הזה של קריאת ים סוף. שאין פה שום עניין לפני התהליכים החינוכיים ולפני ההוצאה לפועל של האדם, לפני הצדדים הלימודיים והצדדים המעשיים, קודם כל יש בו איזושהי הטבעה, ההתייחדות הטבעית המצוינת, הכוונה זו אותה מעלה מיוחדת שקיימת בנפשותם של ישראל. והנה הילד כבר מתפעל וממראה עיניו מחינוכו, ותכף בצאתו לאוויר העולם מתחילת הפעולה. כיוון שמתקבצת בהמשך הזמן ופעולות ניכרות, מתחילת עם התחילת הרגשתו את העולם החיצוני. אומר הרב, בעצם הילד, כל ההתנהלות שלו, זה קצת מה שפתחנו בהתחלה, שכל ההתנהלות שלו מרגע שהוא יוצא לעולם, היא בעצם תלויה מאוד ברשמים שהוא פוגש. בכל רגע נתון הוא פוגש רושם. כשהילד, כשהתינוק שוכב בעריסה, בימים הראשונים שלו, ופוגש את העיניים של ההורים שלו, ופוגש את החיוך, ופוגש את, אז הוא פוגש את, את, את המפגש החיובי הראשון שיש לו עם המציאות. וככל שהוא יותר פוגש את, יותר פוגש את הצדדים האלה, את, את החוויות החיוביות האלה, אז ממילא הוא מסוגל אחר כך להוציא לפועל את, את מה שקיים בתוכו. אבל זה כבר שלב הבא. אומר הרב, עוד לפני זה, אמנם עוברים שבהם היה אימם, להם אינה נמצאת כי עם ההרגשה התכונית הכמוסה. רק מפני שהם במקור ישראל. מה הכוונה ההרגשה התכונית הכמוסה? רק אותה תכונה אלוקית שבה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו. אין פה שום צד חינוכי, אין פה שום הוצאה לפועל, אין פה שום גילוי. יש משהו, לפעמים, למה, מה, מה הדגשה פה? כי הרבה פעמים ההסתכלות שלנו על העולם היא הסתכלות כזאת שהעובר הוא נמצא במצב אפס, ועכשיו, מעכשיו זה תלוי מה אתה תכניס לו, מה אתה תיתן לו, מה הסביבה שתגדל אותה בו, שיש בזה הרבה אמת, רק שזה לא מתחיל ממצב אפס. הרב מדגיש פה שאומנם, זה, רואים את זה, זה בצורה גלויה, אני אומר, וזה יש על זה הרבה מקורות אחרים, וזה קשור מאוד מאוד בעניינים חינוכיים, של מה מפגישים, מה מפגישים את הילד ועם מה לא מפגישים, וחוויות מסוימות שהוא פגש, וחסכים מסוימים שיש לו בילדות, שהם בעצם משפיעים על כל החיים כולם. כל החיים של האדם הם מושפעים ממה הוא עבר כשהוא היה ילד. זה, לפעמים זה קשה לשמוע, אבל זה אמיתי ונכון. ולפעמים להוציא דברים שאדם חווה או לא חווה בתור ילד, זה לוקח הרבה הרבה מאוד שנים ועבודה מאוד קשה. אבל אומר הרב שעוד לפני כן יש משהו יסודי שקיים בתוכנו. וזה התכונה, למה הרב אומר הרגשה תכונית כמוסה? כי זה משהו כמוס, זה משהו שהוא לא גלוי, זה משהו שקיים בעצם היצירה האלוקית אותנו. וזה, ועל הים מתעורר זה הכוח הצפון שהתרגשו הנפשות לשירה מפני שהם ממקור ישראל. ורק יתרון זה שראו בעיניהם מהו ערכו, פעל עליהם לומר שירה. וזה הכישרון כבר נמצא צפון גם בעוברים שבמי אימם. עכשיו הרב מסכם את הפסקה וממשיך בעצם מה בעצם הרעיון, מה זה, לאן זה לוקח אותנו. כן. אני לא רוצה, פחות אני רוצה להתייחס עכשיו לקשר בין חוויות שהילד חווה כשהוא קטן לבין ההתנהגות שלו כשהוא גדול. כי זה פחות הנושא שלנו פה. בסדר, צריך עוד הרבה, יש מה להכין בזה ויש על זה גם מקורות בהקשרים האלה. אבל פה הדגש הוא לפני כן. הוא הדגש על מה שקיים בו במצב העוברי. מה זה מצב עוברי? מצב הוא בריא, הרב כותב במקום אחר, ש, שיש בו, שהעובר, אני אקרא את זה פה, שהעובר יש בו השלמות בכוח, שכבר הוכנה בו משלמות האנושית להשיג ממעשה השם יתברך בדרכיו העליונים. אלא שצריך על פי סדרי ההדרגה אל הזמן וקישור סיבות שתצא שלמותו מהכוח אל הפועל. כלומר, העובר אומר בעצם הרב פה בצורה הרבה יותר ברורה, שקיים בו הכל. בעובר הכל קיים. מה בעצם אתה עושה מהשלב של הלידה עד השלב שאדם הולך לבית עולמו? זה להוציא לפועל את מה שקיים בך. איך עושים את זה? זה כבר חשבון אחר. אבל קודם כל הכל קיים, אבל מה זה קיים? קיים, קיים בכוח, הכוונה זה קיים בצורה כמוסה, בצורה נסתרת. הסגולה שקיימת בתוכנו היא תבועה, היא תבועה ביסוד בעצם קיומנו, והיא לא תלויה במה אדם יגלה או לא יגלה. מה אדם יעשה בחיים שלו? זה ביטוי של גילוי, זה לא ביטוי של מה קיים, זה לא ביטוי של תכונה. זה דבר מאוד מאוד חשוב להבין למה. כי אני רק רוצה אולי עוד קצת לקרוא ואז ננסה להסביר את להקשר הזה בכלל של הבירור האמוני שאיתו פתחנו. אומר הרב, ואורחות כוחות הנפש נפלאים ממה. עד שההתרגשות הפנימית שאינה ערוכה מסיבות חיצוניות, כמו שהיא נמצאת במידה גדולה באנשים גדולים, כבר בהכרח נמצאת בהכנה באופן ממועד גם בהיות האדם במצבו העוברי. אם כן, הכוח הנשגב שחל על הגדולים מצד מצבם המקורי חל גם כן כפי שיעורם גם על העוברים. אומר הרב, זה בכלל לא משנה אם האדם הוא גדול ועבר הרבה ובנה קומות גבוהות בתוכו, זה לא, המצב הזה הוא לא תלוי בקומות האלה. ולכן ממשיך הרב, הדבר הזה הוא מיוחד גם לבעלי מדע וגם לרקי דעת. כלומר, זה, הפסוק אומר, במקהלות ברכו השם. מה זה במקהלות? מקהלות זה ביטוי של קהל. הרב אומר, זה לא משנה אם, מה אדם פעל, מה עם מדרגת החיים שהאדם הוציא לפועל. אלא יש תכונה קבועה, תכונה נסתרת, שקיימת בעצם היצירה האלוקית שלנו אותנו, שהיא זאת שמאפשרת לנו לומר שירה, שמאפשרת לנו לפגוש את המציאות האלוקית שקיימת בעולם, ומתוכה להגיד שירה. לאן זה לוקח אותנו? בעצם, אם דיברנו בהתחלה על ספר הכוזרי, ספר הכוזרי מתחיל, אצל המלך מתחיל בחלום. החלום זה לא משהו שאתה הולך לישון בלילה, ואז אם חלמת חלום, חלמת, ואם לא חלמת, אז אתה לא המלך. החלום הזה שרבי יהודה הלוי מכוון אותנו אליו בספר הכוזרי, זה בעצם אותה נקודת אמת פנימית, אותה נקודת אמונה פנימית שקיימת בתוכנו מאז ועד היום. היכולת שלנו לפגוש את אלוקים, היכולת שלנו לברר את היחס שלנו למציאות העליונה, ואיך אותה מציאות רוחנית, אלוקית, איך אלוקים מופיע בחיים שלנו, זאת אומרת, איך אנחנו מסוגלים לגלות בתוך המציאות העולמית, בתוך המציאות הגלויה, את המציאות הנסתרת, איך מסוגלים לחיות בתוך סיבוכי ומורכבויות, לשמור על איזשהו גובה רוחני ולנסות להתבונן בעיניים אלוקיות על כל המציאות, היא מתחילה בזה שיש לנו קשר, מעצם היותנו יש לנו קשר לאלוקים. זה בשכל, זה לא ניתן להסברה. וכמו שהפילוסוף בהתחלה אומר, בתחילת ספר הכוזרי, באמת זה לא, אי אפשר לתפוס את זה. אלא מה? יש פה איזה משהו, וזה הנס. עיקר הנס זה זה שהמציאות האלוקית היא מוטבעת בתוך המציאות הטבעית. היא קיימת בעצם, היא קיימת בקביעות. ולכן אומר המהר"ל, שכמו שיש סדר לטבע, סדר לטבע זה מה שאנחנו יודעים שקיים, שמש זורחת בבוקר, שוקעת בערב, יש חוקיות בכל עולם הטבע. אומר המהר"ל, כמו שיש סדר בטבע, יש גם סדר בניסים. הניסים זה לא איזה שלוף, זה לא איזשהו ג'וקר כזה, שכשפתאום העולם תקוע אנחנו שולפים אותו. אלא יש פה חשבון מראשית עד אחרית, שהקדוש ברוך הוא עומד ומחשבן. ומה מקומם של הניסים? מקומם לגלות איך הנס, איך מקור העל טבעי של העולם הוא קיים תמיד. ולכן אנחנו, כשאנחנו עומדים בעצם במציאות החיים שלנו, וכשאנחנו רוצים לברר ולפגוש את הקשר שלנו עם אלוקים, אנחנו אמנם עושים את זה הרבה פעמים, תמיד אולי, בכלים שיש לנו בעולם הזה, בבירורים שכליים, בבירורים רגשיים, בשיתוף של צד של עולם הדמיון ושל כוחות אחרים שקיימים באדם, אבל בעצם הכל יושב על אותה נקודת אמונה פנימית שהיא קיימת בנו, ויאמינו בהשם משה עבדו, זה האפשרות שלנו, הפתח הגדול שלנו להיפגש עם אלוקים, הוא קריאת ים סוף. ככה גם הכוזרי מסביר בהמשך מאמר ראשון, וככה גם הרמב"ן פה על הפרשה מברר, שהמעמד הזה, למה אנחנו מעמידים אותו בצורה כל כך עוצמתית, בצורה כל כך גדולה, הרי לכאורה, כשאנחנו מתבוננים בעיניים פשוטות, מה הנקודה המרכזית, מה המדרגה המיוחדת של ישראל, זה שיש להם תורה. והתורה היא לא נמצאת פה בכלל בפרשה, היא רק בפרשה הבאה במתן תורה. אלא שזה לא, הדברים כמו, דברים ידועים, כן, אבל כמו שאנחנו רגילים לומר, אשר בחר בנו מכל העם נתן לנו תורתו, זה לא, זה, קודם כל יש בחירה אלוקית בנו. הבחירה האלוקית בנו, זה מה שאמרנו פה, זה הטבעה, איזושהי קומת חיים קבועה שקיימת בתוכנו, שכל אחר כך המפגש שלנו עם תורה, נתינת התורה, זה בעצם ההוצאה לפועל של מה שכבר קיים בתוכנו. אבל זה קיים בתוכנו, וזה בעצם היכולת שלנו, תורה זה לא מנותק, תורה זה לא הפרטים שאנחנו עושים, אלא תורה זה ביטוי של מדרגת חיים, זה ביטוי של שייכות, של קשר בינינו לבין אלוקים. שהקשר הזה גם יש לו התפרטות ויש לו צדדים מעשיים בעולם הגלוי. וככל פה, ככל שאנחנו יותר עושים וככל שאנחנו יותר פועלים ויותר מדקדקים, אז אנחנו מגלים את אותה נקודה שקיימת בתוכנו. כשאדם מתבונן ומבין את הדברים בצורה כזאת, הוא מבין, הוא חי בעצם בצורה כזאת, שאין צורך להוכיח הוכחות אמוניות. כל מה שאנחנו צריכים להוכיח, כל מה שאנחנו צריכים לברר ולחקור, זה בעצם איך אנחנו מוציאים לפועל, איך אנחנו מגלים את אותה נקודה פנימית שקיימת בתוכנו. יש איזה נקודת אמת כזאת, שהיא קיימת בתוכנו בצורה קבועה, והיא קיימת בתוכנו תמיד, והשאלה היא איך אנחנו חושפים אותה, איך אנחנו נותנים לה מקום, ואיך אנחנו נותנים לה להופיע, ולהיות בעצם הנקודה שמובילה לנו, וצובעת לנו ומאירה לנו את כל החיים. כן. יש פה תהליך, זה בעצם, יש פה תהליך שמתחיל מיציאת מצרים, קריאת ים סוף, ויציאת מצרים וקריאת ים סוף זה תהליך אחד. כאילו ההשלמה של התהליך זה פה בקריאת ים סוף. אבל לפני כן באמת אין עם. עם ישראל כאומה שמסוגלת להיות במקום הזה, בקומת החיים הזאת, היא לא קיימת לפני כן. כשעם ישראל יורד למצרים, הוא לא יורד עם ישראל. יורד, יעקב יורד, יורד את חמולה, נקרא לזה בלשוננו היום, זה כתוב 70 נפש, נכון? יעקב, הבנים שלו והנכדים, ירדו למצרים. במצרים, בקור ההיתוך של מצרים, בעצם עובר איזשהו תהליך של יצירת עם. ויציאת מצרים, זה היצירה. שם נזרקת לעולם איזושהי הופעת חיים חדשה. זה מה שכתוב ככה, המדרש אומר שהעולם היה ב-2000 שנות תוהו, ואחרי 2000 שנות תוהו מגיע עוד 2000 שנות תורה. למה זה 2000 שנות תורה? העולם, מה זה תוהו? תוהו זה שהעולם קיים, אבל בלי מגמה ברורה. זאת אומרת, יש מגמה שהעולם נברא, הקדוש ברוך הוא מסתכל באורה את העוברה על, זאת אומרת, העולם לא נברא סתם. אבל המגמה הזאת היא לא מופיעה, היא לא מאירה את העולם, העולם נמצא בחושך. ורק כשעם ישראל, מה החשבון בדיוק של 2000, לא ניכנס בדיוק עכשיו איך זה מתחשבן, אבל רק כשעם ישראל יוצא, כשעם ישראל מופיע, 2000 זה קצת לפני, כי זה ברית בין הבתרים, אבל ברעיון, זה רק כשעם ישראל מופיע, אז בעצם יש מגמה לעולם, יש פה פתאום איזה מישהו, איזה אומה כזאת, שכביכול יחיה בעולם הזה בצורה פשוטה, בצורה אנושית רגילה, אבל בעצם יחיה ברובד אחר. היא חיה קומת חיים אחרת. זה במקרה היא נראית כמו כולם. אבל בעצם עניינה משהו אחר לגמרי. וזה נקודת האמונה הזאת שמתבררת פה. זאת אומרת, זה לא במקרה נקרא הים, אז פתאום הם האמינו. זה הכרח. אבל יאמינו בהשם ומשה עבדו, זה תהליך הכרחי שעצם היצירה של עם ישראל והיציאה שלו ממצרים, להגיע למקום הזה של בניין אמונה. מה זה בניין האמונה? זה יצירת קשר בין האדם לבין אלוקים. כשקיים באדם בצורה טבעית, כשזה טבוע בשורש נשמתו, היכולת שלו להתקשר לאלוקים, אז הוא לא עסוק, אז הוא לא נמצא בתוך התקיעות, בתוך המוגבלות של איך הגוף יכול להתחבר עם נשמה. איך המוגבל יכול להתחבר עם הבלתי מוגבל. זה קיים בטבע, בעצם היצירה שלנו זה קיים. ולכן כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק לחשוף ולגלות ולהוציא את זה לפועל. וזה, כשאנחנו מתבוננים על הדברים בצורה כזאת, אני חושב שזה קצת משנה את התמונה בכלל בכל העמל הרוחני שלנו. כי זה ממקד אותנו במה תפקיד, מה ענייננו בלימוד האמונה. שזה קומת חיים שקיימת ואנחנו רק הולכים ומגלים. מגלים זה לא הכוונה לסמיכה שמכסה ואנחנו מגלים. אלא זה דורש העמל של בירור, זה פוטנציאל שקיים בתוכנו שאנחנו צריכים להוציא אותו ולהופיע אותו בעזרת השם בחיים. עד כאן.